אז ממשיכים במשכן, מגיעים לבגדי כהונה. והשבוע בפרשת תצווה יש לנו גם בגדי כהונה. ואני רוצה לגעת בפרשה בתוך כל מה שכתוב על בגדי הכהונה במה שלא כתוב. בכלל, אני רוצה לגעת בפרשה הזו רק במה שלא מופיע. אז א', משה רבנו לא מופיע בפרשה. זו הפרשה, בעל הטורים המפורסם, אומר בתחילת הפרשה, מכירים אותו, דברים ידועים. בעל הטורים אומר שבפרשת תצווה לא מופיע משה רבנו, וזו הפרשה היחידה שהוא לא מופיע. האמת היא שבספר דברים בכמה פרשות הוא לא מופיע, אבל זה לא דומה. ספר דברים זה משה רבנו הוא הדובר, וגוף ראשון יחיד. אז כל הספר זה הדברים אשר דיבר משה. אבל בספרי שמות ויקרא ובמדבר, באמת להוציא את פרשת תצווה, אין אף פרשה שמשה רבנו לא מופיע. לא מופיע בכלל. ולאוילם זאת תצא הפרשה שתחול בזין באדר. מאוד מעניין. היא תמיד תחול בשבוע של שבעה באדר.
שמקום קבורתו לא נודע.
שמקום קבורתו לא נודע, אבל הרבה יותר ממקום קבורתו. אני טוען שההזכרה של משה רבינו צריכה להיות בדבר הייחודי שלו. כשעושים הזכרה למישהו, אז צריך להזכיר את המיוחד. הייחודי במשה רבינו זה לא להזכיר אותו. זאת ההזכרה. מה עושים ביורצייט של משה רבינו? מדברים על משה רבינו. איך מדברים על משה רבינו? לא מדברים על משה רבינו. לא מדברים על משה רבינו, כלומר, זה דבר מאוד מעניין, דבר מאוד מעניין. אז הוא לא מופיע, בעל הטורי מסביר, אבל לא לזה התכוונתי, אני רק אגיד את זה בשנייה, בעל הטורי אומר, בפרשה הבאה הרי כתוב, בפרשת כי תישא, שמשה רבינו בחטא העגל אומר, ועם עין מחני נא מספרך אשר כתבת. ואדם כמשה, כלילת חכם, גם בחינם היא באה, גם על משהו כזה קטן. אז כביכול, חיכה הקדוש ברוך הוא, ולא יכול היה למחות מפורש, איך אפשר בלי משה? אז הוא חיכה את כל הפרשות. עד שהגיעו לסוף התורה כבר, זהו, פרשת תצווה, שבוע הבא כי תישא. ויש רחקות. אז בתצווה אין ברירה, ומחו את שמו של משה מפרשת תצווה. כך אומר בעל הטורים. יש דבר יותר מעניין, אבל זה הכל, כי הזכרנו את משה בהתחלה, אולי זה יהיה קשור לדברים בהמשך. אתם יודעים שבסוף כל פרשה מופיעים בסוף, תמיד בסוף הפרשיות מופיע בסוף מספר הפסוקים והסימן. אז מה מספר הפסוקים של פרשת תצווה?
קוף א'.
קוף א'. ומה זה קוף א'? אז כתוב קוף א' וסימן מיכאל. מה זה קוף א'? אז מופיע בחסידות דבר מאוד מעניין. ומאוד עמוק. אתם יודעים שבעברית, כשאני מאיית אות, מאיית אות אני מתכוון כשאני הופך את האות למילה. כשאני לוקח את האות שין וכותב שין יוד נון. בסדר? כשאני כותב שין. כשאני לוקח את האות ה' וכותב ה' א'. לא רק כשאני מביא את הסמל של האות, אלא כשאני ממלא את האות. כשאתה ממלא אות, יש את האותיות הנשמעות, את האות הנשמעת, ואת האותיות הנעלמות. בסדר? שין, האות הנשמעת היא שן. ש. והאותיות הנעלמות זה י' ו' נ'. נכון? כי כשאני כותב שין, אז אני קורא ש. נכון? המספר של האותיות הנעלמות של משה הוא, בוא נעשה חשבון, משה זה מם, אז מה האות הנשמעת? מם. והאות הנעלמת? מם. 40, שין, מה האותיות הנעלמות? יוד ונון זה 60, 40 ועוד 60. זה 100, והי, מה האות הנעלמת?
א'.
ומספרם קוף א'. כלומר, מספר אותיות הפרשה שבה נעלם משה רבינו, הוא כמספר האותיות הנעלמות של השם משה. והאותיות הנעלמות, מבחינה רוחנית, מבטאות תמיד את הלמעלה, את הנעלם, לא את הנגלה. וביום ההסתלקות, ביום ההילולה של משה, בפרשה שבה משה נעלם, מספרה הוא האותיות הנעלמות של משה. מאוד מעניין. כשמסתיימת התורה, אז משה רבנו נקרא משה עבדי, עבד השם. וימות משה עבד השם. משה עבדי מת. חז"ל אומרים, מה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר
לא
עבדו? חז"ל אומרים, עובד אלוקים באשר לא עבדו, אשר לא עבדו זה זה ששונה פרקו מאה פעמים. ועובד אלוקים זה זה ששונה פרקו מאה ואחת, תקוף א'. עובד אלוקים זה זה שכל הזמן נמצא בחיפוש אחר הנעלם. וזה הלמעלה מהמאה, זה המאה ואחת. אז הפרשה שלנו, באמת, לא לזה התכוונתי, אבל כיוון שרונן הזכיר את זה בהתחלה, אז הדבר הראשון שנעלם בפרשה שלנו הוא משה. הוא משה. כשבעצם תוכן כל הפרשה הוא איך משה מעביר את כל עניין הכהונה לכהנים. זה בגדי כהונה. אבל זה לא רק בגדי כהונה כהמשך עכשיו לפירוט המשכן. כלי המשכן בפרשה הקודמת, דיברנו על זה בשבוע שעבר, ועכשיו בגדי הכהונה. אלא זה מי, אנחנו ברביעי, ואמרנו שנתעסק בימים.
זה כל שבוע רביעי.
כל שבוע זה רביעי, מצוין. יש לנו סימן. אז מי רביעי והילך, וכבר ברביעי של היום, כבר ברביעי של היום, משה רבינו חונך את הכהנים.
לא חמישי?
רביעי חמישי. רביעי וחמישי, והמעבר מרביעי לחמישי זה העיל הראשון, ומחר זה העיל השני. זה ממש, בדיוק. רביעי בלילה. עם הזמן. הכל עם הזמן. מה לא עם הזמן לא עובד. אז ברביעי ובחמישי של הפרשה, משה מעביר לכהנים את הכהונה. אני רוצה להגיד, אני רוצה לדבר היום על נקודה שהיא פלפלוט, היא תופסת אותי מאוד מאוד. אני גם דיברתי בה מקודם, הקשר אחר לגמרי, בקודש, קיסריה שם, עכשיו אני בא משם. אז זה מהקשר לגמרי אחר, אבל זה דבר מאוד מעניין. יש ארבעה בגדי כהונה לכהן ידיעות, נכון? שמונה בגדי כהונה לכהן גדול, בסדר? נכנסיים, כתונת השבץ, אבנת, זה המשותף לכולם. אבנת, ועכשיו מגבעת או מצנפת, כהן עדיות, מגבעות, וכהן גדול, מצנפת, בסדר? מצנפת, וארבעה בגדים נוספים של כהן גדול, שהם האפוד והחושן, המעיל, מעיל התחלת, עם הפעמונים והרימונים למטה, והציץ. טוב? זה שמונת הבגדים וארבעת הבגדים. מה חסר. כלומר, יש, אני לא יודע, בטח יש פה אומנים שידעו להגדיר את מה אני רוצה מהחיים שלי. זה אומן טוב שידע להגדיר. אני טוען שיש מצב כזה, גם במוזיקה, גם באומנות, אני לא יודע מה זה, תנו לי אתם הגדרה. שכשאתה רוצה להבליט משהו, אתה מדבר על כל השאר חוץ ממנו. אתה מבין מה אני מתכוון? ברור לי שבמתודיקה צריך לדעת לעשות את זה. כשאתה רוצה להבליט משהו, יש שתי שיטות. האחת זה להבליט אותו, והשנייה זה להבליט את היעדרו. כלומר, הוא לא נמצא. למשל, למשל, מה?
נוכח נעלם
זה?
בסיפור
זה נקרא נוכח נעלם. אז הנה, יש לנו כבר שם בחלק. ברור לי שזה נקודה...
בציור?
לא, זה צריך להיות יותר מחלק. זה הציור. אוקיי, אז יש לזה, אז אומנים ייתנו לזה הגדרה. בואו, בכבוד, בכבוד, בכבוד.
עכשיו. אפשר להתקדם, לפתוח עוד.
בואו, גם אם נתקדם, אז מי שיכנסו...
כן, בדיוק.
מי שיכנסו, ייכנסו ככה ב... שלום עליכם. נו, אז בסדר? אז אחרי שניסינו להיות אומנים בהגדרות, הבגדים זה פלפלות, כל הפרשה עוסקת בבגדים. נו, מה... מה חסר? מכנסיים ודאי יש. מכנסיים לחסות ערווה. נעליים. אין נעליים. הכהנים הולכים יחפים. הרצפה לא מחוממת. אבל הכהנים הולכים יחפים. בזה משותפים גם הכהן הגדול וגם הכהנים האידיוטות. כולם יחפים.
במקדש
ובמשכן. ודאי. ודאי. יחפים. מה זה? איך הם ברכו ברכות השחר? כולם, והם היו שם ברכות השחר בתרומת הדשן, חייבים ללבוש נעליים, כולם יחפים. איך אמרו מכי מצעדי גבר? כולם יחפים. אני רוצה להגיד לכם משהו, בהמשך נסביר אותו יותר. זה משהו שתופס אותי כל היום. משה רבינו מלביש את הכהן הגדול ואת הכהנים את כל הבגדים, ורק מכוח שהוא מלביש אותם, הם... הופכים להיות כהנים שלבושם זה מהותם, והם באים ללא הלבוש זה ולא ימות. כהן שעבד מחוסר הבגדים, הוא לא הולך אחרי זה עם בגדי כהן. יש רק דבר אחד, שהוא לימד. להיות, יש רק דבר אחד שהוא לימד, והוא ממנו לקחו את זה. להיות יחף. של נעליך מעל רגליך. מוישה רבינו לימד להיות יחף. זה משונה מאוד להיות יחפים. לא, זה לא פספסנישט. זה לא... נכון שכשמגיעים הביתה הישראלים לא אומרים את זה בכל רם. זה לא, לא אני. אבל יש כאלה ככה. הייתי פעם. נכון שהדבר הראשון שעושים זה מייפים את הנעליים. אבל כמה יותר רחוק כדי מה להרגיש שהגעתי, נכון? במקדש הולכים יחפים, וצריך לנתח את זה לעומק. אני רוצה להגיע ליחפנות הזאת בהמשך, אני רוצה להגיע לה בהמשך, אבל אני רוצה מהיחפות של משה רבינו להתחיל את הכל. אני תפוס קצת בימים האחרונים בתפיסה אחרת ממה שתפסתי עד היום, ואני בטוח שהיא נכונה. מסכת אבות מתחילה במילים משה קיבל תורה מסיני. בסדר, התחלנו היום אבות. משה קיבל תורה מסיני. ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. אני עוזב את כל מה שדיברנו עכשיו, וזה פתחנו, ולשם נגיע. זה עיקר הדברים שלנו יהיה היום. בסדר? הבגדים והרגליים היחפות. אבל זה לא הבגדים והרגליים היחפות, זה משה במקדש. זה משה במקדש. נגיע לזה, זה מאוד מאוד עמוק. אגב, אני רוצה לזרוק כאן עוד משהו שהוא מפתיע מאוד. על פי הרמב"ן, על פי הרמב"ן, יש עוד קטע אחד לא לבוש בכהן הגדול. אתם יודעים מה? על פי הרמב"ן, יש עוד משהו אחד חשוף. הידיים, ודאי. על פי הרמב"ן, יש עוד משהו אחד חשוף. הרמב"ן לא מקבל את רש"י.
ברור.
ברור. רק בכהן הגדול. תשמעו, זה פלא פלאות. עורף ברור. רק בכהן הגדול יש משהו חשוף, הכהן העדות לא. המקבעות, אומר הרמב"ן, נקראות מקבעות מלשון כמו מקבעות בקוף. מקבע. והראש חבוש במקבעת כמו המקבעות של היום. כשזה קצת יותר ללמעלה. בסדר? כמו המקבעות של הצילינדרים של היום. זה המקבעות. לכהן הגדול במקום מקבעת יש מצנפת. המצנפת הוא גולל, זה 16 אמה, 8 מטר שגוללים, והרמב"ן אומר שהחלוקה היא לא שאת המצנפת גוללים ואת המגבעת חובשים בלבד, אלא שהמצנפת פתוחה למעלה. אומר הרמב"ן, והציץ שעליו כתוב קודש להשם עובר פה, ולכן אומר הרמב"ן, לפי רש"י, איך הוא עובר? הרי זה סגור. הציץ עובר בשלושה פתילים. ויש פתיל שעובר כאן, במרכז. והרמב"ן טוען כנגד רש"י, איך יכול להיות שהוא אומר שזה סגור כמו מגבעות? וחלק מפרשי רש"י אומרים, נכון, באמת רש"י לא אומר שזה סגור, רק אומר שזה כמו מגבעת, אבל לא מתכוון שזה סגור. אני רק מאיר בסוגריים, אם נספיק נגיע לזה בסוף. אתם שומעים מה כתוב פה? מי שהיה מצלם בתצלום אוויר את הכהן הגדול, היה צועק, איפה הכיפה? הוא היחיד שהלך בלי שטריימל, בכל המקדש. זה לא דתי. אין כיפה. מעניין מאוד. אז לכהן הגדול, אם אני הבנתי נכון, אין כיפה ואין נעליים. חוץ מזה, מעיל תחלת מלמעלה עד למטה, עם פעמונים ורימונים, 72, 36 מכל צד, גבלת. ואיפות וחושן, ושמות בני ישראל, וכתפות האיפות, ושמות מלמעלה, ושמות על הלב. הכל! יחף, ובלי כיפה. רמב"ן מקפיד על זה מאוד מאוד פעמיים בפרשה. ואחרי זה הוא חוזר על זה בפקודי, והוא אומר, כמו שלמדנו בתצווה. ולא יכול להיות, הוא אומר, זה כל החלוקה, מטבעת חובשת, והמצוות פותחת. זו המהות של החלוקה. החלוקה השנייה היא שפה צונפים וגוללים, ופה שמים, חופשים. אבל החלוקה שיוצאת בה בפועל ממש, היא שזה פתוח. זה דבר מעניין מאוד. אפילו ויזואלית, לא ניכנס. תחשבו רגע על הרגליים ועל זה, אני חוזר לרגליים. אני עוזב את הרגליים ועוזב את זה, עוזב את הכל, חוזר למשה קיבל תורה מסיני. בסדר? משה קיבל תורה מסיני. מותר ללמוד ככה קצת איזה משנה באבות לכבוד זין אדר. שבעה באדר. משנה באדר, יורצייט. באמת עניינו של משה זה נעלמותו. אני מוכן לעשות פה תרגיל. כל אחד ייקח חודשיים לנסות לכתוב את סיפור יציאת מצרים. איך שהוא רוצה. נראה מי יצליח לעשות את זה בלי להזכיר את משה פעם אחת. זה התרגיל. האתגר הוא, תנסה לספר את כל סיפור יציאת מצרים, בלי המילה משה. מי שכתב משה נכשל.
כמו מגילת אסתר, שהקדוש ברוך הוא לא מוזכר.
שם הקדוש ברוך הוא. ובהגדה של פסח, משה הוא לא נזכר. והגדה של פסח, אין משה.
מגילת פורים זה לא בעיה, כי כתוב המלך כל הזמן.
המלך. והגדה של אין משה. וזה העניין של אגדה של פסח, שמשה לא מופיע. לא ענוותנו תורה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. אני רוצה ללמוד חצי משנה באבות. נכון שביורצייט לומדים משניות? אז מסתומה במשה צריך ללמוד את אותיות השם. אז יש משנה שמתחילה במשה. אז נחשב, זה בסדר, זה אותיות השם. משה קיבל תורה מסיני. לא נגיד אחרי זה קדיש, זה בסוף. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה לי יהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. רק כדי שנגמור את המשנה, אנחנו עד פה נדבר. הם אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג התורה, רבחנן לבן הקשיה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה לי יהושע. כמה שאלות. אבל זה לא שאלות פרשניות, זה שאלות שאי אפשר להבין שם, הפשט הוא קשה. בפשטות, כך תמיד למדתי, שפירוש המשנה הוא המסורת של התורה, ממשה, נכון? לתורה שבעל פה, ומאנשי כנסת הגדולה, לתנאים בכל מסכת אבות. נכון? אמת? עכשיו, זה מאוד קשה. משתי סיבות. רגע, יש טיפ טיפה פתוח, ואז פשוט לא ידפקו. עכשיו, זה מאוד קשה משתי סיבות. סיבה ראשונה שזה מאוד קשה, היא טכנית. אם זה באמת תיאור השתלשלות תורה שבעל פה, מתורה שבכתב, זו צריכה להיות הקדמה לשס. לא למסכת אבות. יש לי הסברים למה זה במסכת אבות. אבל עוד אין לי הסבר למה זה לא ההקדמה לשישה סדרי משנה. זו הקדמה לתורה שבעל פה. משה קיבל תורה מסיני. השאלה השנייה היא תשובה לשאלה הראשונה, ואז זה הופך את השאלה להרבה יותר קשה. אתם יודעים למה זה לא מופיע בתחילת השס? אל תיפלו מה כזאת. כי זה בכלל לא הדרך שבה עברה תורה שבעל פה, זה לא נכון. חז"ל מתארים איך עברה תורה ממשה. יש ברייתא שלמה, ארוכה, כיצד סדר המשנה. משה קיבל את התורה בהר סיני, ומוסר לאהרון, אהרון לאלעזר ואיתמר, אלעזר ואיתמר לשבעים הזקנים, אלה לא הזקנים שמופיעים במשנה באבות, אלה הזקנים של משה. הזקנים באבות זה כבר אלה שמקבלים מיהושע, זה 300 שנה קדימה. זה עתניאל עד אלי הכהן. בסדר? שופטים, ספר שופטים, יהושע שופטים. אז אם כן, אם אתה מתאר את השתלשלות תורה שבעל פה, אז זה גם לא נכון מה שכתוב. משה לא קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. כמה, השאלה היא דאבל. אם זה תיאור, אז איפה אלעזר? איפה אהרון? ואיפה נכנס יהושע? יהושע לא מופיע. זאת שאלה בסיסית, לפני השאלות הפרשניות, לא מספיק שמים לב אליה. זאת שאלה בסיסית, מה כתוב פה במשנה? אם כתוב את מסירת תורה שבעל פה, זה באמת צריך להופיע בתחילת השס. וברור לי שזה לא מה שכתוב. כי זה סתירה. זה לא מסירת תורה שבעל פה. אז צריך להבין מה בדיוק נמסר פה. מה נמסר? מה בדיוק? ההנהגה נמסרה ליהושע, קיבלתי, אבל אתה תתקע בהמשך. למה לא מוזכרים המלאכים? שואל המהר"ל. ההנהגה נמסרה להם.
זה כתוב תורה.
זה כתוב תורה ולא הנהגה. מה נמסר? מה נמסר? צריך להבין את זה. תורה שבכתב? לא, תורה שבכתב נמסרה לאהרון ומשם לאלעזר ואיתמר ומשם ל-70 זקנים.
אז תורה
שבכתב? לא יודע. זה שיש לי שאלה, אני עוד לא יודע מה לעשות עם זה. שאלה יש לי גם. המשנה קשה. אבל היא קשה הרבה יותר. נמשיך למשנה. משה קיבל תורה... מסיני, משה קיבל תורה מהקודש ברוך
הוא.
אז צריך להיות במעמד הר סיני. יפה, אז זה בסיני. המהר"ל אומר, למה לא כתוב משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא? כי כולנו קיבלנו תורה מהקדוש ברוך הוא. ורוצים לציין את המיוחד שבמשה. אז לפי זה צריך להיות כתוב משה קיבל תורה בסיני. אבל אז תשאל השאלה המאוד נכונה, למה חשוב כאן עכשיו נקודת המקום? למה הנקודה הזו חשובה? אני יודע שהוא קיבל תורה בסיני, אבל לא זו הנקודה כאן, יהושע היה ביריחו. למה הנקודה הזו צריכה להיות מוזכרת פה? הרי פה מדובר רק על העברת התורה. אז מה זה חשוב לי עכשיו נקודת סיני? והשאלה הבסיסית, מה זה מסיני? בסדר? אחרי השאלה הארוכה הזאת בת כל החלקים, מה עושה פה יהושע? אחרי השאלה ששאלתי, אם זה העברת התורה, זה לא מיהושע. מה עניינו המיוחד של יהושע דווקא? אני רק מזכיר לכם בשנייה אחת, אני כבר גונב את חלק מהסוף. שני אנשים היו יחפים. משה ויהושע, לשניהם נאמר של נעלך. וחוץ מהם, כל כהן שיקבל מכל אחד מאיתנו בעזרת השם תכף ומיד את הקורבן שנביא. כל כהן שייצג אותנו בבית המקדש, יהיה כמו משה ויהושע. כל כהן, לא כהן גדול רק. כהן הגדול יהיה גם בלי כיפה. אבל כל כהן יהיה כמו משה ויהושע. אבל זה חכו, עוד מעט ננסה לראות אם זה קשור. זה ביורצייט של משה רבינו הכל. אז משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. וכאן נקודה שצריך גם לתת עליה את הדעת, וזה המפרשים עוסקים. משה קיבל ומסרה. לא יהושע קיבל ממשה, זקנים קיבלו מיהושע, נביאים קיבלו מזקנים, אלא ומסרה ומסרה. א', אני רוצה להבין את ההבדל בין לקבל ולמסור, כי אחרי זה, התנאים, הזוגות של הדורות הבאים, יקבלו. שמעון הצדיק קיבל מהם. יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. וכולי, קיבלו, קיבלו. נכון? יפה מאוד. אבל מעבר לזה אני שואל, גם מה פירוש המושג מסרה? הבנתי שקיבל, עכשיו מוסרים. אבל אני בדרך כלל מכיר נתינה. תורה נותנים. תורה לא מוסרים. תורה נותנים, תורה מלמדים, תורה מעבירים. אבל לא מוסרים. מסר. מסרה. אני טוען שאם נעמיק טיפה במשנה הזאת, תשמע ירד, זה נפקמין גדולה. זה מהפכה בכל תפיסת המושג מסכת אבות. עד היום קשה לי עם השם של המשנה, מסכת אבות. מה אבות? יש המון הסברים. וכשיש המון הסברים, סימן שזה קשה. למה אבות? מה אבות? אבות הרעיונות, אבות... מה אבות? מסכת הרעיונות, מסכת היסודות, מסכת... מה אבות? אני חוזר לשאל נעלך מעל רגליך. אתם יודעים למה אני חוזר לשאל נעלך מעל רגליך? כי סיני לא מתחילה בהר סיני. סיני מתחילה בהר סיני, אבל לא במעמד הר סיני, וכולם רצים למעמד הר סיני, וזה הבסיס לטעות. והמשנה לא מתארת פה בכלל, ואני יודעתי, את מסירת התורה שבכתב לתורה שבעל פה. זה הברייתא שעוסקת במשה, שמעביר לאהרון ולאלעזר ואיתמר ולשבעים זקנים, אלא משהו לגמרי אחר. לגמרי, לגמרי אחר. וזה בסיס למסכת אבות, וזה בסיס לכל החיים, זה מהפכת עולם. דיברנו על זה טיפ-טיפה בפעם הקודמת, אבל רק התחלנו...
בסנה.
בסנה? רק התחלנו, ובעקבות זה התחלתי להבין את המשנה הזאת אחרת. בעקבות הדברים שדיברנו בפעם שעברה. אני מזכיר. משה רבינו בגיל 80, הולך ורואה את צון יתרו, והולך ומגיע לחורב, למקום שעוד מעולם לא היה נקרא הר סיני, והוא לא היה הר סיני, הוא היה מדבר, והוא לא היה קרוי סיני אף פעם. נכון? כבר הזכרנו את המהלך שמשה עובר לפניכם. דיברנו על חמשת השלבים. אמרנו שמשה רבינו, אחרי שיצא בפעם הראשונה מהארמון, זה דבר מופלא. כשהוא יצא בפעם הראשונה מהארמון, זוכרים? הדבר הראשון שהוא רואה, זה רואה איש מצרי מכה איש עברי. שם בא לידי ביטוי, העוצמה האדירה של משה רבינו, שלא מתבלבל, הוא יודע בדיוק לאן הוא שייך. הוא מכה את המצרי, תומן אותו בחול. הוא יוצא אחר כך ורואה עברי מכה עברי. נכון? הזכרנו את זה? הוא שוב מתערב. והוא... לא רק מתערב, אלא גם קובע, הוא שופט. הוא קובע שיפוטית רשע למה תכה רעך. כי מי שמרים יד על חברו נקרא רשע, כאן זה נקבע. הוא מגורש, בורח למדיין, זוכרים? והוא מגיע לבאר ושם הוא רואה רועים מגרשים רועות. גברים מגרשים נשים. במילים ישראליות, גויים מגרשים גויים. הוא לא עניין שלו בכלל. הוא לא קשור. הוא לא רק מתערב, הוא שופט. אגב, הביטוי שם בפסוק הוא ביטוי של שופט. וישב משה על הבאר. וישב על, זה תמיד שיפוט. ולא תיושב בשער סדום. ומרדכי ישב בשער המלך. וישב על הבאר. הבאר אגב בתנך היא המקום שבו עוסקים בדיונים. כי זה המקום שבאים לקחת את המים. שם נמצא השופט. הוא מתערב, ויבואו הרועים ויגרשום, זוכרים? במם סופית, גברים, אה? ויקום משה ויושיען. הוא לא מחזיר את היהדות ליהודי, כמו המצרי והעברי. הוא עכשיו מחזיר את הנשיות לרועה המדיינית. את הנון שנלקחה ממנה כשגרשום במם. הוא ממשיך משם והולך למדבר, ופה חזל משלימים לנו את החסר. משם הוא ממשיך, ובדרך אל המדבר הגדי בורח לו. בשיחה, מה שנקרא, בשיחה קשה עם הגדי, בבירור איפה המים ואיפה הדברים ומה שחסר לגדי, נכון? משה רבינו מציל את הגדי. משם הוא ממשיך ומגיע לאירוע החמישי. ובאירוע החמישי הוא פוגש את הסנה ואומר לעצמו, מדוע לא יבער הסנה? והוא הולך לראות מדוע לא יבער הסנה, וירא השם כי שר לראות, ואז הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. עד כאן דיברנו, עכשיו אנחנו מתחילים. אמרנו שהסנה הזה, שהוא הכי נמוך, הוא הנקודה הכי עליונה. בלי להיכנס, אבל מבחינה פנימית, אין לי ספק שיש כאן את חמשת השלבים של הנשמה. בסנה, כבר הוא שומע, אני מגיע ישר לנקודה, בסוף נחזור לחמשת השלבים האלה. הוא הולך אל הסנה לראות מדוע לא אוכל, הוא בוער ואיננו אוכל, הוא הולך אל הסנה, ואז וידבר אליו אלוקים, תקשיבו טוב, זו נקודה עצומה, מתוך הסנה, בלבת אש, מתוך הסנה. אתם מתחילים להבין מה זה מסיני? זה מהסנה. האלוקים מדבר אליו מהסנה, לא מהשמיים, כשהוא רואה סנה. אלא מהסנה, האלוקים מדבר אליו. מה הוא אומר לו? של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. איך הוא אדמת קודש? המקדש הוא אדמת קודש, כי הקדוש ברוך הוא בחר בו, זה המקום אשר יבחר השם. איך זה אדמת קודש? זה לא הר המוריה. תקשיבו, זה גבלת גבלת. זה אדמת קודש, כי אתה קידשת את האדמה. כלומר, אתה עשית את זה קודש כזה שאתה לא יכול לעמוד פה. אתם תופסים מה קרה פה? משה רבינו הביא את המקום לקדושה, שעכשיו המקום הוא אדמת קודש. עכשיו אלוקים מדבר מתוך הסנה, בלבת אש מתוך הסנה. אות במשנה היא מדויקת ביוק גמור, היא לא בערך. רגע, זה עוד לא משה קיבל תורה, אתה לקחת אותנו רחוק. שנייה, אני יודע. שם אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו שני מסרים. מסר א', אתה הולך אל פרעה ואתה מוציא את עם ישראל ממצרים. נכון? שמעתי את נעקת בני ישראל מפני נוקסיו, כל המסרים הם פה, במקום הזה, כשאלוקים מדבר בלבת אש מתוך הסנה. משה שואל, שאלה חשובה מאוד. שתי שאלות. א', מי אנוכי כי ילך אל פרעה? בעברית אחרת. האם אני נמצא בזכאות, האם אני נמצא בזכות כזאת, שיכולה להוציא את פרעה מהמקום שפרעה נמצא בו? זה עומק השאלה. זה לא שאלה טכנית מי אנוכי. אתה, משה, אני אומר לך ללכת. תדפוק בדלת, תיכנס, תיתן לו נבוט, מה פרוש, תלך. האם אפשר יהיה להוציא את פרעה מפרעה? כלומר, אתה אומר שהגענו למקום שבו יש מישהו בעולם שיכול להוציא את פרעה. העולם עוד לא הכיר את זה. אז זה עונה לו הקדוש ברוך הוא כי יהיה עמך. ואז באה השאלה השנייה המאוד קשה. וכי הוציא את בני ישראל ממצרים. ובהסבר רש"י. וגם אם אני חשוב לדבר אצל המלאכים, מה זכו ישראל? עכשיו אני רוצה שנבין את השאלה הזו בעומק. אתם באמת חושבים שמשה רבינו אהבם של ישראל שואל באמת ישראל? משה רבינו מבין מה הפירוש לצאת ממצרים. לצאת ממצרים זה לא לעשות אקסודוס ולעשות מובי יפה. לצאת ממצרים פירושו, ואילו לא הוציא הקודש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים. לצאת ממצרים זה להיות בן חורין. אתם יודעים מה זה בן חורין? בן חורין זה מי שגם כשאתה משעבד אותו הוא בן חורין. זה ממש לא נפקא מינה. אתה לא יכול לקחת את זה ממנה. אמרתי פעם למישהו שכשאתה מברך שלא עשה ני גוי, ואחרי זה שלא עשה ני אב, אז אתה אומר שלא עשה ני גוי. אם אתה רוצה, אתה יכול להיות גוי. לא. למדרגה הזאת צריך להגיע בשלא עשה ני אבן. אותו דבר. נסו לעשות את זה. כל הקפות שאדם חוטף בחיים זה להגיע לזה שפעם אחת הוא יברך שלא עשה אני עבד ושזה לא תהיה ברכה לבטלה. אפשר לברך כל החיים שלא עשה אני עבד וזה סתם ברכה לבטלה. אתם יודעים כמה מהר אומרים את השלא עשה אני עבד כי הבוס מחכה? לא עשה אני עבד! לא יודעת מה אתה עושה, אני צחוק עם את הזמן, אבל גלגול שלם שווה לעבור כדי שפעם אחת תצא ברכה כזאת לא לבטלה. לפעמים הקדוש ברוך הוא עוזר ואומר, אני אזרז לך את זה, כפה ההין, כפה ההר, זה ילך לך יותר מהר. תכננתי לזה 80 שנה, תקבל את זה ב-50, 60. בוא, בחור טוב. לא סתם, את אשר יאהב השם, זה ככה לאט לאט. תגיע לזה לפני. יכול להיות? שלא עשה אני אבל. אני חוזר. אתם מבינים מה שמשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא? משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אני הולך לעם ישראל ואומר להם, יוצאים ממצרים. אם הם לא מזוכחים בשביל לצאת ממצרים, זה הרי העוול הכי גדול לעשות את זה. זה העוול הכי גדול להכניס אותם לדמיון שהם יכולים לצאת ממצרים, הם לא שם. מה זכו ישראל לצאת ממצרים? אני לא הולך לעשות את זה לעם ישראל. אתה אומר שאני ראוי ללכת אל פרעו ולהוציא את פרעו מפרעו, הבנתי. אני יכול להוציא את ישראל ממצרים? ישראל הגיעו לשם? זה עומק השאלה. עונה לו הקדוש ברוך הוא, במקום להגיד לו כן, עונה לו הקדוש ברוך הוא, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. מה שלך עכשיו קורה בסנה, הולך לקרות לכולם בו. בסנה. מה הולך לקרות? והר סיני, עשן כולו. אומר רשי, לא אשן שם דבר, אשן. לפי הפסוק תראו ביד, אלא מאשן. לכן זה בקמץ פתח. רשי ארוך שם. והר סיני אשן כולו, הוא מאשן עכשיו. ויעל אשנו כאשן הכבשן. והר סיני כולו אש. אבן עזרא דן שם, האור החיים מדהים שם. כל המפרשים. מה נשרף שם? הר סיני זה מדבר, מישהו היה בג'בל מוסה? בסמטה, יודע איפה? מדבר, אבנים, מה נשרף? איזה, מה זה, 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 הקרמל חס ושולם, מה נשרף? אתם לא מבינים מה זה כאשן הכבשן? כשאתה שורף אבנים, אתה יודע מה קורה? האבנים מזדעזעות. ואז אתה יודע מה אתה שומע? את הכל מההר. אתם יודעים מה היה במדרגה של הר סיני? אלוקים דיבר מתוך הסנה. בזה העם לא יכול לעמוד חוץ מאנוכי ולא יהיה. עכשיו אתם מבינים מה זה אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום? כי פשוטו. איך? אתם יודעים מה זה גבורה? זה גבורה. אשן הכבשן זה גבורה. מפי הגבורה, שמענו. מההר הבוער באש. מהאבנים שנעשו לכבשן אחד גדול. ההר נהיה כבשן. זה הפסוק. ואז העם אומר למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים. פן עמות. ומשה הולך אל הערפל. והקדוש ברוך הוא מדבר אל משה. מסיני. כלומר, משה קיבל תורה מסיני, פירושו שמשה הגיע למדרגה כזאת, של ביטול כזה, של נבואה כזאת, שכשהרמב״ם צריך להגדיר אותה הלכתית, הוא נותן לה שמות שלמים וספרות שלמה, כותב הרמב״ם על זה, שמבחינתו האלוקות דיברה מהקוץ, דיברה מההר, דיברה מהאבנים. איך אומר הרמב״ם? כל הנביאים נתנבאו באספקלריה שאינה מאירה, על פי חז"ל. כלומר, כל הנביאים צריכים איזושהי השראה מסוימת, רגע מסוים, מצב גופני מסוים, מצב רוחני מסוים, שאינה, עירנות. משה? הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. אתם זוכרים שמרים ואהרון מדברים במשה? ותדבר מרים? זוכרים? ואז אומר להם הקדוש ברוך הוא, צאו שלושתכם פתאום? זוכרים את הפתאום הזה? צאו שלושתכם פתאום? אומר רש"י, למה פתאום? כי אומר, צאו שלושתכם פתאום, שכינה צריכה לדבר איתכם. אז אומרים מרים ואהרון, רגע, אנחנו צריכים לטבול. אז אומר, אין זמן. אתם לא טבולים כל הזמן. עכשיו אתם מבינים מי זה משה? אז מדוע לא הראיתם לדבר בעבדי במשה? משה קיבל תורה מסיני, אני רוצה שנבין את העומק של זה. משה זה בהווה מתמשך משה. יש לנו נכד חדש מלפני שבוע שנקרא משה. מנחם משה. משה זה שבהווה מתמשך הוא משה. איך אתה יכול למשות כל הזמן את הכל? רק אם בכל אתה רואה אלוקות. אם בכל, בכל, אתה שומע אלוקות ורואה אלוקות, אתה משה את הכל. אתה משה בהווה מתמשך, זה לא קשור לזמן. זה לא היה, זה לא יהיה, זה לא כשהוא ער, זה לא כשהוא ישן. כל הנביאים מקבלים את כוחם ממשה. אבל אני מאמין באמונה שלמה בנבואת משה רבינו עליו השלום, עכשיו שימו לב אגב למילה, שהוא היה מה? אב. אבות. אב לנביאים. עוד מעט למילה אב. אלה שהיו לפניו ואלה שבאים אחריו. אב. זה במהות עיקר אחר באמונה אצל הרמב״ם. זה לא אותו עיקר. העיקר של הנביאים אומר שהקדוש ברוך הוא מנבא בני אדם. והעיקר של נבואת משה אומר שיש אדם בעולם. שכולנו מקושרים בו. ושבכל אחד מאיתנו יש בחינה כזו של משה. מעבר לזה גם, לכל דור יש את משה שלו. את הניצוץ משה. לזה נגיע בהמשך, זה מסכת אבות. אתם יודעים מה זה של נעליך מעל רגליך? רגע, עוד שנייה אחת. מה עוד משה רבינו אומר שם בסנה, ריבונו של עולם? רק דבר אחד אני מבקש. שלח נביא, תשלח. אומר הקודש ברוך הוא, אני מבין מה התכוון כבודו. כבודו התכוון אהרון. נכון? התכוונת אהרון. ובכן, אני מודיע לך. אתה לא טועה. אהרון הכי מתאים באמת. אבל אהרון יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. זה הופך להיות כל כך אחד, עד שרק על אהרון ומשה כתוב בכל התורה כולה את המשפט הזה. הוא אהרון ומשה. הם המדברים אל פרעה, הוא משה ואהרון. משה, שהוא למעלה מהנפח, למעלה מהמציאות, שהוא הצליח להגיע לביטול כזה, שהוא כבר מקבל ומגלה אלוקות בכל דבר, אין לו גם שום בעיה להיות אהרון ואהרון הוא. מכאן ואילך, כשאנחנו אומרים משה, אנחנו מתכוונים למי שיכול למשות אותי. בזוהר הקדוש נקרא משה בשתי מילים ידועות, איך? רעיה מהמנה. מה זה רעיה מהמנה? רואה נאמן. זה הפירוש המילולי. ומה זה באמת רעיה מהמנה? הרואה את האמונה. אתם יודעים מה הפירוש רואה את האמונה? ככה זה מוסבר בפנימיות. אתם יודעים מה זה רואה את האמונה? לרועה, to the shepherd, לכל רועה, התפקיד של הרועה הוא להזין את צונו. הרועה דואג לזה שלצון יהיה אוכל, שלצון יהיה מים. יש לנו שבעה רועים. אברהם מזין בנו חסד. יצחק מזין בנו גבורה. ומשה הוא הרועה שרועה בנו את האמונה. הוא רעיה מהמנה. אתם יודעים מה זה בעומק אמונה? אמונה פירושו שאם הכל אלוקות, אם פה יש אלוקות, אני לא עבד של שום דבר. הכל מקושר לאלוקות. אני יכול לצאת ממצרים. משה רבינו מתכתחילה נולד וכל הבית נתמלא אורה. אבל גם אצל משה רבינו זה עוד עבודה קצרה של 80 שנה להגיע עד לזה שאלוקים מדבר מתוך הסנה. 80 שנה. בלי להיכנס בעומק. כשמשה רבינו מדבר מתוך זה שאתה רואה מצרי ועברי, זה שלב א'. לדעתי זה מקביל לשלבים של הנשמה, זה נפש. למעלה יש רוח. למעלה מזה יש נשמה. אבל כשהקודש ברוך הוא מדבר מתוך הסנה, זה נעילה. זה יחידה ליחדך. הביטול הזה, תקשיבו טוב, הוא מצד אחד ביטול, ובו זמנית הוא היכולת לנוע בלי סוף, למשות, כי אני מאמין. לא בערבון מוגבל. לא כי עכשיו אני ער. לא כי עכשיו הכל בסדר. לכן מבחן האמונה בסנה, הוא איך הסנה בוער ואיננו אוכל. איך יכול להיות שאפשר לשרוף, 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 אבל את האלוקות אי אפשר לשרוף. זה מה שהוא רואה. ומשם מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו בכל צרתם לא צר. והוא מתגלה מהקוץ, מהסנה. באותו מקום אומר הקדוש ברוך הוא למשה, של נעלך מעל רגליך. יודעים למה? כי מה זה של נעלך מעל רגליך? למה לאדם יש נעליים? מדברים רגע נעליים. למה לאדם יש נעליים? אני גדלתי, השם יעזור, ברחביה. נכון, טלי? אני גדלתי ברחביה. אני אומר לכם, באמת, אני ראיתי ברחביה כלבים עם כל הבגדים שיש. ראיתי כלבים עם עניבה, עם פומפונים. ראיתי, כשלי כפו באוזניים כלבים שפשוט קניתי בהם, האוזניים מחוסות ככה, מסודרות, מחייכים, הכל. עוד לא ראיתי שם כלבים עם נעליים. יכול להיות זה הולך לבוא. כבר יש, או! אני אמרתי, ברגע שיהיה כבר אני צריך משהו חדש. אבל עוד לא ראיתי כלבים עם נעליים. זה דבר מאוד מעניין. אתם יודעים מה זה הנעליים? הנעל, לדעתי אגב, נקראת נעל בעברית משתי סיבות. היא נקראת נעל, קודם כל, כי זה נועל אותך. לכן מגיעים הביתה, מעיפים אותם. נכון? זה נועל ואתה וויש, מעיף את זה גם לשיעור. זה הסיבה הראשונה. אבל זה נקרא נעל מאוד סיבה, זה מאוד משמעותי. כי זה מעלה אותך. האמת היא ששני הדברים הולכים ביחד. מה לעשות? שכדי להתעלות, צריך גם לנעול כמה דברים. אי אפשר בלי התקפיה, בלי להינעל, קצת להתעלות. מה שעשות? זה החיים ככה. הנעל מעלה אותך, למה היא מעלה אותך? כי ככל שהגוף נמוך יותר, החיבור עם הקרקע, עם האדמתיות, עם הארציות, יכול לשאוב אותך למטה יותר. העקב, בפנימיות העקב זה, זה, זה צד כזה שקוראים לו מלאך המוות שבאדם, לא ניכנס, אבל העקב הוא לא פחות חשוב מכל הגוף. עקבת הדמשיך, זה העקב. הרפלקסולוגיה של היום יודעת לראות בעקב ובכף הרגל את כל המפה, את כל האדם. העקב זה מדהים. אבל העקב באופן טבעי לגמרי יכול למשוך אותך הכי למטה שיש. אתה יכול להישאב. למטה. הנעל מעלה אותך. הנעל לא מאפשרת לך את ההישארות הזאת. בסדר? כל זה נכון כשאני באדמת חולין. אבל כשאני באדמת קודש, אז של נעלך מעל רגליך. עכשיו גם הדבר הבא. של נעלך מעל רגליך זה תשחרר את כל המעצורים. המעצורים האלה הם חיונים כשאתה באדמת חולין, אבל לא כשאתה משה. כשאלוקים מדבר מתוך הסנה, אז אין מקום בכלל לנעליים. יהודי הולך לבית המקדש, אתם יודעים את מה הוא רוצה לפגוש? את הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לפגוש אלוקות. כשהוא רואה כהן גדול, הוא רואה ציץ שכתוב עליו קודש לשם, הוא רואה מצנפת, הוא רואה מעיל תחלת כמו צבע השמיים לתוהר מלמעלה עד למטה, ולמטה פעמונים ורימונים כמניין אותיות השם וכמניין כל ישראל. הוא רואה חושן ואפוד, הוא רואה את שמות בני ישראל, הוא רואה הכל. והוא רואה אדמת קודש, הוא רואה שאין ניתוק בכלל בין הארציות לבין אלוקות. זה המפגש המרכזי, יחפים, כולם יחפים. אסור שתהיה חציצה. היחיפות הזאת, זה המדרגה של האמונה המוחלטת שבאה מהביטול של משה. אתם זוכרים מה אמרתי? שמשה העביר את בגדי הכהונה שנשארו אצל הכהנים, אבל הוא העביר את הבגד היחיד שאותו לא רואים בפרשה, שאותו הוא העביר. רק עוד אדם אחד בכל התנך השיל נעליו מעל רגליו במצוות השם. מי? יהושע. מסכת אבות לא עוסקת בהעברת התורה שבכתב לתורה שבעל פה. וזה עושה כל השס. זה בכלל לא מסכת אבות. רבי חנניה בן טרדיון שאומר את מה שהוא אומר, והלל הזקן שאומר, זה לא העברת תורה שבכתב לתורה שבעל פה, זה מסכת שבת, זה מסכת בבא מציע. זה תרי"ג מצוות, זה לא מסכת אבות. מסכת אבות עוסקת במשה'ים של כל דור ודור, ובכוח של כל אחת ואחד מאיתנו למצוא את המשה שבו. זה גבלת. מסכת אבות עוסקת בשמעון הצדיק שהיה המשה של דורו. איך משה שעומד מול אלכסנדר מוקדון מצליח להעלות אותנו עם בגדי כהן גדול מהיוונות הזאת. ואחרי זה ברבי עקיבא, ואחרי זה ברבי, ואחרי זה בהלל ושמאי מול הורדוס, וזה לא היסטוריה, התורה היא נצחית, דיברנו על זה בשבוע שעבר. ואחרי זה באיך אני יכול לעשות את זה. אני רוצה להגיד לכם הצעה, שאם היא נכונה היא גבלת. בהגדה של פסח לא מזכירים את משה. אתם יודעים שביורצייט, כשעושים יורצייט, אזכרה, אז מה עושים באזכרה? מזכירים. מזכירים את התכונות, מזכירים את האישיות, מזכירים. איך אמרנו, פרשת תצווה היא תמיד האזכרה של מוישה רבינו. האזכרה של מוישה רבינו זה לא להזכיר אותו. זה היורצייט. מה אתה יכול להזכיר? תסנה, תקוץ, תהנקות, מה אתה יכול להזכיר?
זאת הפרשה שלו.
זאת הפרשה של מוישה. פלא פלאות, זה קוף א', זה האותיות הנעלמות, זה המאה ואחת. משה קיבל תורה מסיני ואת זה הוא מסר ליהושע. את בחינת משה, את ניצוץ משה של הדור, את זה מסר משה עבד השם ליהושע. משה עבדי מת. עכשיו יהושע משרת משה, הוא עבד השם. לעתיד לבוא כתוב יישארו חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. יהושע, אגב, נקרא יהושע כי משה קרא לו יהושע. הוא קרא לו יהושע והוא אמר לו, יא יושיעך מעצת מרגלים. שואל הרבי, איזו עצת מרגלים? תראו לי עצת מרגלים, לא ראינו שהמרגלים הציעו שום הצעה. הם רק אמרו מה לא. מה הייתה עצת המרגלים? כיושיעך מעצת מרגלים, מאיזה עיצה, איזה עיצה? אחרי זה כתוב שכלב הלך להשתתח, אתם זוכרים, בחברון, כדי שלא יהן ניסת אחר עצת חבריו. איזה עיצה? כששולח משה רבינו את המרגלים לראות את הארץ, מה הוא אומר להם? הוא אומר להם משהו מאוד מסובך. הוא אומר להם, לכו לארץ ישראל ותחזרו אליי עם מסמך טוב שמתאר בדיוק מה קורה. הבמחנים עם במבצרים, היש בעץ עם עין. פילה פלואים, ועדת חקירה. צויה. ואז תבואו, ומה תגידו? תבואו ונראה אם אתם בתהילים לאמונה הגדולה ולכניסה לארץ או לא. המרגלים, זה היה חטאם. הם פעלו עם השכל וככה הם הצטוו. אבל לא ידעו לבטל את עצמם וממילא איבדו את האמונה. במי? בקודש ברוך הוא. בעצמם. אובדן האמונה נובע מאובדן האמונה בקדוש ברוך הוא, ועכשיו תחזיקו טוב. כשהמרגלים מתחילים לדבר, כתוב, היה הסכלב את העם, נו, אל משה. ויומר, לא נעלה, יכול נוכל, ירשנו אותה, ואתה שומע שם את כלב, אתה מתעצבן. מה זה, הפגנה של גוש אמונים פה? הם מדברים דברים רלוונטיים, הם מדברים לעניין, לא, 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 יכול נוכל, הם אומרים לך, נפילים נענק, יש, אין, תדבר, תגיד לעניין, תדבר, תדבר, תהיה ריאלית, תהיה יותר, יכול נוכל, מה הוא אומר? אלא נעלה ויכול נוכל, וכתוב, היה הסכלב את העם אל משה. אז תמיד אומרים, הוא מעורר בנו את האמונה. במי? בעצמנו. נכון? לא. כן, אבל לא. ודאי שהוא מעורר את האמונה בעצמנו. הוא מעורר את האמונה בקדוש ברוך הוא. ודאי, ודאי. חטא מרגלים כמו שמתאר משה זה, ובדבר הזה אינכם מאמינים. ודאי. אבל תשמעו מה הוא אומר. והיה הסכלב את העם אל משה. אומר רשי, התרגיל שלו היה תרגיל דיפלומטי. הוא ראה שכולם בעליהום על משה, אז הוא התחיל ככה. וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם. רק זה הצרות שהוא עשה לנו, אני מתחיל. נו, עכשיו זה טוב, זה נשמע טוב, אז העם שמע אותו, כי הוא מהצד הנכון. הוא אובייקטיבי נכון, אתם מכירים שהיום צריך להיות אובייקטיבי נכון. אז עכשיו הוא אובייקטיבי נכון. בוא נשמע את האובייקטיבי הנכון, ואז הוא התחיל. אם יאמר לנו עלו השמיימה, הלא נעלה כי יכול נוכל. אם יאמר לנו, עכשיו תשמעו טוב מה שרשי אומר, רשי לא אומר, יש לנו כוח. רשי אומר, יש לנו משה. ולמרגלים אין משה. יהושע ניצל מהמחשבה של המרגלים שמישהו רוצה לשמוע מה העצה שלהם. אתם מכירים את הביטוי ביידיש, עצס גיבר. ביקשו ממך הצעות, שלחו אתכם לארץ ישראל כדי לראות את המצב ולחזור ולהגיד, אלא נעלה ויכול נוכל. כן, כי זה התפקיד שלכם עכשיו. לעורר בנו את בחינת משה שבנו. משה קיבל תורה מסיני, ואת זה הוא מסר ליהושע. אתם יודעים מה זה מסרה? אתם יודעים למה מסרה ולא נתנה? לתת זה במתנה. אם אני נותן לך משהו, זה מתנה, זה שלך. ללמד למשל, אני מלמד אותך, ויש סיכוי שאתה תשכח 2%. קורה. קורה ש2%. קורה שיותר. אבל כשאני מוסר לך חפץ, זה לפיקדון. א', זה לא למתנה, זה בית חבל לך על הזמן אם אתה תשכח. זה הסוף שלך. משה קיבל תורה מסיני, ואת המציאות הזאת של בחינת משה הוא מסר פיקדון ליהושע. על מה שמוסרים צריך מסירות נפש. עכשיו את המסירות הזאת מסר יהושע לזקנים. והזקנים מסרו את זה לנביאים. זה לא השתלשלו תורה שבעל פה. לא מקבלים תורה שבעל פה מנביאים. חכם עדיף מנביא. אבל את קבלת התורה מסיני מעבירים דרך הנביאים. זה לא גבל? ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, אין לנו זמן היום, אבל זה מה שעשו אנשי כנסת הגדולה, הם החזירו את האל הגדול, הגיבור והנורא. הם הראו את האמונה גם בשעה שנוכרים מקרקרים בהיכל. והם לימדו כל אחד להתפלל אלוקינו ואלוקי אבותינו, האל הגדול, הגיבור והנורא, בכל מציאות ומציאות להיות משה. משה מת בן 120 שנה. 120 חברים היו בכנסת הגדולה. בראשם עמד עזרא הסופר שחי 120 שנה. ושמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה והוא חי 120 שנה. והוא דן על מה העולם עומד כדי לא לטבוע. ואז מתחילים הזוגות. והזוגות כבר לא יכולים להיות אחד לבד, אלא צריך אחד משה ואחד אהרון. לכן יש אחד אהרון שאומר, הווי מתלמידיו של אהרון, ואז יש שמי שאומר, עשה תורתך קבע. יש אחד אהרון שאומר, קנה לך חבר, הווי דן את כל אדם מקו זכות. ואז יש אחד משה שאומר, הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע. יש אחד, תעברו על כל הזוגות, תראו זה כך. אתם יודעים מה זה אבות? אתם יודעים מה זה בין אבא לאמא? את מי אתה יותר אוהב? את אבא או את אמא? אתם יודעים מה זה בין אבא לאמא? אבא זה הרבה פחות, לכן זה אינסוף. אמא זה הרבה יותר, לכן אתה לא מבין את זה. אני אסביר מה אמרתי. האבא נותן את הטיפה. מקורה של טיפת הזרע הזאת, זה מה שנקרא טיפה שבמוח. זה מהמוחים. הטיפה הזאת זה ה-DNA שלך. את ה-DNA שלך, של אבא, יש בציפורן של הבן שלך, בדיוק כמו בלב. ה-DNA הזה נמצא בציפורניים ובריאות ובכבד באותה מידה. זה ה-DNA. ה-DNA הזה נמצא, ה-DNA של אבא, חלק אלוקה ממעל, בנים אתם, של אבא, בדיוק כמו במשה רבינו. אותו דבר. אפילו אם הציפורן, תסלחו לי, היא תורדנית, חודרנית, השם יעזור. פושע ישראל. ה-DNA נמצא בה בדיוק כמו אצל אבא. כמו בלב. לכו לבדוק במעבדה, תראו. אני הולך להגיד דבר יותר חריף. הציפורן תשרוד הרבה יותר מהלב. כי היא קשה, מחוספסת. היא תמשיך לגדול. זה מדהים. תחתוך, היא תגדול. תחתוך, היא תגדל. חצופה כזאת, איזו חוצפה ישראלית כזאת. אז למה זאת ניתה ציפורן וזה נהיה לב? זה כבר קרה בתשעה חודשים אצל אמא. בתשעה חודשים ברחם אצל אמא, הנודניק הזה קיבל להיות ציפורן. והצדיק הזה, זה נהיה סקפרה, זה לב, נשמה לב. זה מה שהתרחש ברחם. במילים קדושות, זה חוכמה, זה בינה, זה התבוננות, זה תשעה ירחי לידה. תשעה מי יודע? תשעה ירחי לידה. ראיתם חס וחלילה אישה אחת בעולם, בריאה, שמוכנה עם כל הכאבים, לוותר על רגע אחד של התפתחות של ההיריון? בדקה. כי ההבדל בין הלב לבין הראש לבין הריאות, זה מה שיקבע את כל האישיות. ברור שהדור צריך ראש, וצריך רגליים, וצריך ידיים. ברור. אבל באמס, מה זכו ישראל שיצאו ממצרים? מה הקדוש ברוך הוא למשה, באמת אתה שואל? אתה חושב שמה שאתה זכית לשמוע את הכל מתוך הסנה זה אתה? זה מצד ישראל. רק אתה אבא. אתם יודעים איך הוא נגלה אליו בסנה? הוא אומר לו, אני השם אלוקי אביך. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. משה רבנו הוא הראשון בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו אלוקי אביך, והוא לא מדבר על אבא שלו. גם ליעקב אמרו אלוקי אביך, על יצחק. גם ליצחק, על אברהם. משה רבנו אומרים לו אלוקי אביך, לא על אמרם ולא על קהת ולא על לוי. כי אמרם, קהת ולוי הם לא אבא של כולנו. הם אבא של לוי, הם אבא של ילדי אמרם. אלוקי אביך, אברהם, יצחק ויעקב. אבותיך, אביך, הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, אביך, הכל בסדר. משה קיבל תורה מסיני, כפשוטו. את זה הוא מסר ליהושע. את זה יהושע שכל עניינו היה להיות בטל אל הקדוש ברוך הוא, בטל אל משה. אתם יודעים איך יהושע נקרא? פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. בעזרת השם, מחר מתחילים להגיד ברכת הלבנה. גם מי שלא אמרו עוד, ומסתרפים נכון, מזיין לחודש, ברכת הלבנה. גם בפתח תקווה קופצים בברכת לבנה? כן? קופצים? ככה? כשם שאני רוקד? עכשיו תגידו לי, אבל את האמת, אל תגידו לי אם זה לא. גם אתם שאלתם את השאלה, ולא נעים לכם, אז אתם אומרים שמישהו שאל אתכם. נכון שכשאומרים, כשם שאני רוקד כנגדך, זה נכון היה פעם, אבל היום עם חללית, אפשר להגיע לירח, אתם מכירים את השאלה? שלא נעים לשאול כדי שלא תשמע אבל? מכירים? יש כמה שאלות כאלה. אגב, זה השאלות הכי טובות, תמיד כדאי לשאול אותן. נכון? כשם שאני רוקד כנגדך ואני יכול לנגוע בה, אנחנו אומרים שבארצות הברית יש מקומות שבהם עם כרטיסייה כבר נוסעים לירח. כשם שאני רוקד כנגדך ואני יכול לנגע בך, כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה. מכירים, נכון? וקופצים. ג' פאומים. נכון? נו, זה כבר לא נכון, כי אפשר לנגוע. רק מה עכשיו אני לא נמצא? אתה אומר, כשם שאני רוקד כנגדך גליל, ואני יכול לנגוע בך, אפשר לנסוע, אבל... מה השתנה? אפשר, אולי כדאי להתחיל עם המאדים, מהחודש הקרוב, או משהו ככה. מה אתם אומרים? מה אפשר? אני אגיד לכם את הפשט.
שבו זמנית אפשר.
בו זמנית? בו זמנית זה גם עם הגליל. לא קונה. לא קונה. עכשיו אני אגיד לכם. עכשיו אני אגיד לכם, תשמעו זה, גבל, גבל. בשביל להבין את זה צריך להבין את הסוף. כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה. זה לא בו זמנית. אני אומר, לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה, כי אם בגליל, אז הם יבואו עוד שעתיים. זה לא בו זמנית. לא רוצה בו זמנית. אני רוצה לא יוכלו. אתם יודעים מה פשט? ברור שאני לא יכול לנגוע באור הלבנה. אתם יודעים למה? כי אין לה אור בכלל. זה הכל בלוף. אור הלבנה זה השתקפות מהשמש. איך אני יכול לגוע באור הלבנה? אני רואה את האור שלה. אבל אני לא יכול לגוע, כי אין. למה אין? כי היא בביטול. You know what is in English ביטול? להיות כלי. To ביטול. כי ביטול זה לא ביטול. ביטול זה להיות בעל אמונה. כי הכל אלוקות. אתם יודעים למה אויבי יכולים לגוע בלי רעה? כי יש לי אגו ואפשר לגעת בו. אבל אם תהיה לבנה, אי אפשר יהיה לגעת בך. אז תבדוק עוד פעם למה הם נוגעים בך. ותוריד קצת את מה שהם נוגעים. כשם שאני רוקד כנגדך ואני יכול לנגוע בה, כך לא יוכלו כל איבה לנגוע בי לרעה, זה כל הזמן. אתם יודעים מה זה רוקד? דנץ. פעם בישיבת הכותל, הרב נבנצל, יעריך השם, ימיו ושנותיו, שיהיה בריא. פעם הרב נבנצל שמע אותי באיזשהו שיעור, אומר, דיברתי על מרקד במלאכות שבת. אז אמרתי שמרקד, אתם יודעים מה זה מרקד? זה היו גם חבר'ה אמריקאים שם, אז הסברתי את זה בעברית. אז אמרתי שמרקד זה כאילו רוקד, כאילו לוקחים את הנפה, זה מנחה בשבת של מנפה, של בורר, והמרקד זה כאילו, זה רוקד. הסברתי ככה יפה שזה רוקד. הוא, זה היה תרגיל שהוא היה עושה, הוא תמיד היה שומע, ואחרי זה ככה מדבר איתי כאילו הוא לא שמע. ואז הוא אמר לי, כן, זה נכון, זה נכון. אולי הפוך. עכשיו הדיבר רוצה ממני. תראו, מה הפוך? אומר, אולי רוקד זה כמו מרקד. שאלתי את זה, מה הרב מתכוון? אז הוא אומר, מה עושה המרקד? הפעולה של המרקד בנפה זה להבדיל את הפסולת מהטוב, כדי שאתה תתרומם קצת מעלה מהקרקע. אולי זה מה שבעצם עושה הרוקד. התפקיד של הרוקד הוא להיות מרקד. אומרים ששאלו פעם את הבעל שם טוב, למה החסידים כל הזמן רוקדים? אז הוא אמר, תמצאו אתם דרך אחרת להרים אותי חצי מטר מהקרקע, אני הולך על זה. ככה אני ראיתי שעושים. כשם שאני רוקד כנגדך, אני רואה את האור שלך, אבל אני יודע שזה לא שלך, אני מנפה את האגו מהתוך, זה לא האור שלך, זה של החמה. כשאני ידע לרקד גם פה, לא יוכלו ריבי לנגוע בלרח. שומעים? משה קיבל תורה מסיני. את הביטול הזה ואת האמונה הזו הוא העביר ליהושע. יהושע העביר את זה לזקנים. הזקנים העבירו את זה לנביאים. והנביאים העבירו את זה לאנשי כנסת הגדולה שלימדו האל הגדול הגיבור והנורא. ומכאן ואילך כל מסכת אבות זה ניצוצות משה שבאים לעורר בכל אחד ואחד את בחינת משה קיבל תורה מסיני שבו. וכשבית המקדש היה בנוי בנה במהרה בימינו, אז אתה בא אל הכהן ופוגש משה קיבל תורה מסיני. אתה רואה אותו יחף. של נעלך מעל רגליך. איפה אתה רואה אותו? ליד המזבח. והסנה בוער ואיננו הוא קל. כשאתה רואה שם כהן גדול, אתה רואה אותו עם מעיל שכולו תכלת, והשמיים יורדים עד למטה, ושם בן 72 אותיות נמצא למטה למטה. אבל הכל יחף. וכשאתה שומע את הרמב"ן, אתה מבין שהכהן הגדול הזה פשוט מחובר למעלה ולמטה. זוכרים שאין לו כיפה. הוא פשוט מחובר למעלה ולמטה. כך הוא יכול לקשור את הפתיל שיהיה כתוב עליו קודש להשם. מה קודש להשם? המוכין שלי מוקדש להשם. המקום שבו מתפתח האגו שלי, המקום שבו מתפתח המחשבה שלי, אני חושב, המוכין שלי הוא קודש להשם. לשם קודש בשורה תחתונה, לשם בשורה עליונה. לכן הכל פתוח. לכן של נעלך מעל רגליך. בזה פתחנו ובזה אנחנו עומדים. פרשת תצווה היא הפרשה שמוישה רבינו נעלם בה, ושהנעליים נעלמות בה. מוישה רבינו שלימד להיות על אדמת קודש, הוא זה שמעביר את הכוח לכהנים לחבר אותנו אל אדמת הקודש הזאת. במדבר, במשכן, ואחר כך במקדש.
זה כל צורכים.
זה עשה לי כל צורכי שלא מברך בבוקר ששאלת בהתחלה. אז זה, אני חושב ככה, ערב זין עודו. זה הפרשה הזאת של משה. שמופיע בפרשה באותיות הנעלמות שלו. בקוף א', בלמעלה מהמאה. בעובד אלוקים, שכל הזמן נמצא במשה עבדי. אז הניצוץ משה הזה, והבחינת משה הזאת, זה השיעור של שבעה באדר, ואני חושב שאולי זה הפשט, ראיתי פעם מי שמביא את זה, שהמן הרשע בא והפיל פור, ונפל הפור על חודש אדר, הוא שמח שמחה גדולה, כי הוא אמר, משה מת. ולא היה יודע שבשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולד. מה השמחה שלו דווקא שמשה מת? למה הוא לא הלך ושמח כשאברהם ויצחק ויעקב? מה קרה שמשה? זו הנקודה. משה מת. אם משה מת, אז אני יכול לגמור אותם. אתם יודעים מה הוא לא ידע?
הוא מת הרגע.
שמשה מת, ובאותו היום שהוא מת, תשמעו זה פלא פלאות, הוא נולד. אתם יודעים איפה הוא נולד? בך, בך, בי. כשהוא מת, בחינת משה נולדה בכולם. המן אמר, ניצחתי! תפסתי את הרגע ההיסטורי. עמלק, תסתלק. לא תפסת בכלל כלום. כשמשה מת, עכשיו נולד ניצוץ משה. ויהושע, זקנים ונביאים, ואנשי כנסת הגדולה. וכל האבות שהעבירו את הטיפה הזאת הלאה. ובכל אחד ואחד מבניהם שמגלה בתוכו את בחינת משה.
תשובה
של הקדוש ברוך הוא. אם
משה כלל מכין המספרי, אז שכתבת, השם
עולה לו, מי אשר חתלים, חיים המספרי. אז הוא מחה את כולם. אמן. לא, השם. כאילו,
משה אולי מת פה, אבל
כמו
שהוא חי בכולם.
פילי פלאות. הוא חי בכולם, אז הוא מחה את החוץ. שוין. זה, זין עודו. בעזרת השם, בעזרת השם. למדנו משנה ביורצייט של מוישה רבינו.